מגילת אסתר ופורים ותענית אסתר, שלושה דברים. וגם כן אני מקווה שנעסוק גם בפרשת שבוע, אם יהיה לנו זמן. אם יהיה לנו זמן נעסוק גם כן בפרשת השבוע. בוקר טוב לכולנו. אנחנו נעסוק היום בנושא של תענית אסתר, בדברי הרמב״ם בהלכות תעניות, מהי מהות הצום של תענית אסתר ומה ההבדל בין תענית אסתר לבין שאר הצומות. אומר הרמב״ם בהלכות תעניות, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהן, ומהי מטרת התענית? כדי לעורר את הלבבות לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. הרמב״ם נותן הקדמה, והקדמה הוא מביא את הרעיון שהאם הצומות זה על השעבר או הצומות זה על העתיד. אומר הרמב״ם, הצומות הם גם לשעבר וגם לעתיד. מדוע? אנחנו צריכים לזכור את מעשינו ומעשי אבותינו, ובזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. ומטרת הצומות, כותב הרמב״ם, כדי לעורר את הלבבות, לפתוח דרכי התשובה. אם כן, מטרת הצומות הוא לעתיד, כדי לחזור בתשובה. והרמב״ם מונה את הצומות, ומה עם הצומות? יום שלישי בתשרי שנהרג גדליה בן אחיקם, 10 בטבת שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע לירושלים, 17 בתמוז שירו בו 5 דברים, ו9 באב. כמה צמות מנה הרמב״ם? 4. ממשיך רמב״ם ואומר, וארבע צמות אלו הרי מפורשים בקבלה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי זה 17 בתמוז, צום החמישי זה 9 באב, שוב החודש החמישי, צום השביעי זה 3 בתשרי, וצום השביעי 10 בטבת. ואיפה תענית אסתר? לא בתוך 4 צומות האלה. תענית אסתר נבדלת מן 4 צומות האלו. הוא מביא אותה הרמב״ם בהלכה הבאה. ומהי מטרתה של תענית אסתר? מטרה אחרת לגמרי. בהלכה אי כותב הרמב״ם, ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות ב-13 באדר, זכר לתענית שהתענו בימי המן, שנאמר דברי הצומות וזעקתם. כלומר, שתענית זו של נקראת תענית אסתר, היא זכר לתענית שהתענו בימי המן, שנאמר דברי הצומות וזעקתם. מתי אסתר התענתה? ומתי מרדכי התענה? בפסח. כתוב, ויעבור מרדכי שישבית את חג הפסח, והתענו ביוד ג' יודל, י"ד, ט"ו וט"ז, 3 ימים התענה מרדכי ואסתר. אז למה אנחנו מתענים ביום י"ג, באדר? הרי זה לא שווה לתענית של אסתר. ועוד נקרא שמו תענית אסתר. הרי אסתר לא התענתה בי"ג באדר. מסביר המשנה ברורה, שבימי מרדכי ואסתר ניקלו היהודים ביום י"ג באדר להילחם ולעמוד על נפשם. והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם לנקם מאויביהם. ומי אמר שהם צמו? משה רבנו כשנלחם עם המלאק הוא התענה. וכל ישראל כשנלחמו עם המלאק, עם המן, התענו. ולכן נהגו ישראל להתענות בי"ג באדר. אבל אסתר לא צמה אז, אסתר צמה בניסן. אז למה נקרא הצום תענית אסתר? הצום נקרא תענית אסתר כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה בימיים. כלומר, הצום הוא כדי לזכור ולהזכיר לעצמנו שהשם יתברך שומע תפילת כל איש ואיש. כמו שאסתר כתוב למצאת על איילת השחר, אסתר נמשלה לשחר, ומה אמרה אסתר? אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי, שעמדה לפני אחשוורוש, שעמדה להיכנס, פחדה, לבד אשר יושיט לו המלך, אחת דתו להמית, אז היא צמה ופחדה, אז השם שומע תפילת כל איש ואיש. כמו שמע תפילת אסתר, ואז התחיל השחר להעיר, ככה גם כי אנחנו צמים. אם כן, הצום של אסתר, זה לא כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה כמו שאר הצומות, אלא כדי לזכור שהשם שומע תפילת כל איש ואיש ואת צרתו. ונפקא מינה בדבר. מה קורה אם חל אחד הצומות בשבת? אם חל אחד הצומות בשבת, אז מה הדין? כל הצמות אם חלים בשבת, מתי צמים? דוחים ליום ראשון. למה לא מקדימים? יש כלל הקדומי פורנותה, לא מקדימינן. כיוון שהצמות משום פורנות שהרה לעם ישראל, אז לכן אם הרה הצום בשבת, דוחים אותו ליום ראשון. אבל תנית אסתר, אם חל 13 עליות בשבת, מקדימים ומתענים בחמישי. וכל זה למה? כי זה לא משום פורנות. הצום זה לא משום פורנות, אלא זה משום, כדי לזכור שהשם יתברך שומע את תפילותינו. בבקשה? לא אמרתי פורים, אני חוזר על מה שאמרתי. אם תנית אסתר, אני חוזר במה אמרתי. אמרתי, אם יום הצום יוצא בשבת, כלומר י' ג' יוצא בשבת, או אם תשעה באב יוצא בשבת, או אם 17 בתמוז יוצא בשבת, אז מה עושים? כל הצומות מאחרים ליום ראשון, ותנית אסתר מקדימים ליום חמישי. וכל זה למה? כי כל הצומות זה משום פורנות, אז הקדומי פורנותה לא מקדימינן. אבל הצום הזה זה לא משום פורנות, זה כדי לזכור השגחה פרטית, שהשם משגיח ושומע תפילתו של כל אחד ושומע לישראל בעת צרתם, וודאי ישמע גם לתפילתנו וצרותינו אם נשוב בלב שלם. אז זה מטרת הצום, אז לכן זה מעיד על קרבתנו לקדוש ברוך הוא. מי גוי גדול שאלו אלוקים קרובים אליו? כשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, שכשאנחנו קוראים אל השם בכל יבינו, השם שומע לנו. זה מטרת הצום. אז דווקא את זה מקדימים, כדי לדעת שאנחנו קוראים אל השם יתברך. לכן הצום הזה שונה, שבאמת הם מקדימים אותו. ועוד נפקא מינה, בין כל הצומות, מצאתי בעניין מי שהיה בא בדרך ושכח מהצום, אכל ושתה, ובלילה בא לביתו ושמע שהעולם יתענו היום, יתענה מחר. למה? כדי לקיים מצוות הצומות וזעקתם הכתובים במגילה, כדי שכעניין הצום זה לזכור שהשם שומע את תפילתנו. אותו יהודי שאכל בטעות, היה בדרך באותו יום ולא זכר, איך הוא יזכור? אז הוא יתענה למחר. למה? כדי לזכור שהשם שומע את תפילותינו. משום תשובה, כדי שנהיה קרובים אל השם ונזעק אל השם בכל לבבינו. אז הצום מעורר את הלבבות כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז לכן יוצא שמטרת הצום היא כדי לזכור שאנחנו קרובים אל השם יתברך, אם אנחנו מתפעלים בכל ליבנו, השם שומע לתפילתנו. אז לכן, אם חל פורים ביום ראשון, והצום קורה בשבת, מקדימים להתענות אותו ביום חמישי. ולכן נקרא הצום בשם תנית אסתר. לומר, כמו שהשם שמע את תפילתה של אסתר, כך השם שומע את תפילתנו. אז זה באשר ליום שאנחנו נמצאים בו, תנית אסתר, שהוא שונה מכל הצומות. עכשיו רציתי לפתוח במדרש המדבר על מרדכי. על מרדכי. כאשר מרדכי שמע שנחתמו האגרות וניתנו בידי המן, ראה מרדכי שלושה תינוקות שהיו באים מבית הספר. רץ מרדכי אחריהם. הגיע מרדכי אצל התינוקות האלו, שאל לאחד מהם, פסוק לי פסוקך. אמר לו הראשון, אל תירא מפחד פתאום, ומשועת רשעים כי תבוא. פתח השני ואמר, אני קראתי פסוק אחר היום. עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. הפסוק הראשון, אל תראה פחד פתאום, משועת רשעים כי תבוא, זה פסוק במשלי. השני קרא בישעיהו. מה הוא קרא? עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כן. השלישי פתח ואמר, ועד זקנה אני הוא, ועד צייבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אסב ואני אסבול ואמלק. שמע מרדכי שלושה פסוקים האלו, שחק, והיה שמח שמחה גדולה. אמר לו המן, מה השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו? אמר לו, בשורות טובות בשרוני, שלא יפחד מהעצות הרעות שיעצת עלינו. מה העניין הפסוקים האלה, שהם ידועים ומוכרים, והרבה פסוקים יש בתורה העוסקים בהצלחותיהם של ישראל, ובנבואות הנחמה, ובגדולתם של ישראל, ומה הפסוקים האלה הם שייכים דווקא לאמן הרשע ולתקופה הזאת. מסביר הגאון מווילנה בספר כל אליהו, שיש קשר בין הפסוקים האלה לבין מלחמת עמלק. שלוש פעמים מצאנו שבא עמלק על ישראל. אחד, פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. זה הפעם הראשונה. פעם השנייה, בפרשת חוקת, כשגבה אהרון, כתוב, וישמע כנעני מלך ארד, יושב הנגב, קיווה ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. הפעם השלישית בימי המן, מה ההבדל בין שלושת הפעמים האלה? פעם הראשונה, המלך בא לישראל בפתע פתאום, כמו שנאמר, ויבוא המלך, הישראל ברפידים. למה המלך בא? באנו לקחת טריטוריה שלו, באנו לקחת את הנשק שלו, היה בעיית השטחים, היה בעיה כלכלית, בא לשלול שלל, לא. הוא שמע שכל מלכי כנען נמרו כל יושבי כנען, הוא שמע על קריאת ים סוף, אז הוא החליט אחרי קריאת ים סוף, אני אקפוץ לאמבט ירותחת ואצלן את ישראל. כי ישראל דוגלים בשם השם בעולם, והמלך אומר אשר קרחה בדרך, הכל מקרה. והיום כתוב במדרש, היה מזרק מילותיהם של ישראל כלפי מעלה, ואומר, הנה, זה התוצאות כלפי מעלה, אשר ככה אומר הכל בעולם מקרה, ולא ירא אלוהים. אז הוא בא פתאום. אז על זה נאמר, אל תירא מפחד פתאום, ומשועת רשעים כי תבוא, לא לירא מפחד הפתאום, ומשועת הרשעים, משועת הרשעים היא תבוא. ואכן, באמת, משה, קורא ליהושע, ואומר לו, צא לכם בעמלק, אנוכי יושב על ראש הגבעה, מטה אלוקים בידי, ואז יהושע נלחם בעמלק. אז זה הפעם הראשונה שבא עמלק להילחם בישראל. אז על זה נאמר הפסוק הראשון, שנאמר, אל תראה מפחד פתאום משועת רשעים כי תבוא. כלומר, ישראל לא התכוננו, זה במקרה בא, והקדוש ברוך הוא הציל לנו. השני, היה מלחמה מתוחכמת. זה עניינה של התחפושת. מה היה התחפושת? לא ישראל התחפשו, אלא עמלק התחפש. כתוב, הישמע כנעני מלך ארד, ומה ישראל מתפללים? אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם. ובדרך כלל חולש מתפללים, אומרים את שמו, אם יודעים את שמו. אבל פה ישראל אמרו, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. לא אמרו את העם הזה בידי. כיוון שהם באו, הם היו כנענים, והישמע הכנעני, מלך ארד יושב הנגב, אומר שיושב הנגב זה המלך, ושינה לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שישראל יתפללו להשם תיתן את הכנעני, אבל ישראל ראו משהו משונה, לבושם כלבוש המלכים, ולשונם כלשון כנענים, זה התחפושת. לכן הם התפללו ואמרו, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, אז זה נקרא עוצו היצאה, זה הפסוק השני שאומר, עוצו היצאה ותופר. דברו דבר ולא יקום כי מנו כל. עוצו עיצה, לכם יש עיצה להתלבש בבגדים כאילו יעני אתם כנענים ואתם מדברים בלשון כנענית, שנחשוב שאתם כנענים. עוצו דבר ולא יקום כי מנו כל, כי ישראל התפללו, נתון תיתן את העם הזה בידי והחמתי את הרעים. זה הפעם השנייה. אז ההתחכמות הזאת לא עזרה להם. תינוק השלישי, מה אמר? אמרת פסוק, עד זקנה אני הוא, עד צבא אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא, אני אסבול ואמלט. מה זה ועד זקנה אני הוא? אמרו חכמי אומות העולם להמן, לך התבונן במלכים הראשונים, התבונן בפרו, התבונן בסיסרה, לך תראה מה קרה. אלוקיהם שהטביע את פרו בים, ועשה לישראל ניסים ונגדות ונפלאות, תראה מה עלתה לכולם. אמר המן, נכון, אני יודע את כל זה, אבל עכשיו אלוקיהם אז היה צעיר והיה איש מלחמה. עכשיו הוא כבר הזדקן. אם הוא כבר הזדקן, כבר אין לו כוח. אז עכשיו אני אצליח. למה? שכבר עלה נבוכד נצר, והחריב את ביתו, ושרף את החלו, וכל הכלים של המקדש הם בידי אחשוורוש. אז אם כן, אלוקיהם של אלו כבר הזקין. ואין לו כוח לעשות מלחמה. לכן אמר התינוק השלישי את הפסוק, ועד זקנה אני הוא, ועד צבא אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא, אני אסבול ואמלט. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אין אצלו לא זקנה ולא צבא, כמו שהמן הרשע מדמה בנפשו, ולכן ממילא הוא ילחם באמן, כי כתוב בנים זמירות, זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, כי יש מלחמות ידיו לא רב. אז לכן באמת הקדוש ברוך הוא נלחם ככוחו אז ככוחו אתה, ולכן אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט. אז לכן הוא שמח שמחה גדולה. ואנחנו בפורים עושים את המשתה דווקא על יין. כתוב בגמרא, מחייב איניש לביסום בפוריה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר רשי, לביסומי ולהשתכר ביין. וגם הרמב״ם כותב שותה יין עד שישתכר. אז מדוע יש מצווה לשתות יין בפורים? ויש עוד דברים שמשקרים. אין ליקר, קוניה, כל מיני משקאות משקרים. המצווה בפורים דווקא ביין. למה דווקא ביין המצווה? ולמה יש מצווה להשתכר? זה לא מנהג יהודי להשתכר. אז למה המצווה היא דווקא ביין? אלא כל הניסים של כל המגילה נעשו ביין. המשתה של ושתי היה ביין. המן, אסתר אמרה, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו, המשתה הייתה, היה ביין. כל הניסים, המשתה של אסתר, כל המשתאות, הכל היה ביין. ומה זה בא להזכיר לנו? בא להזכיר לנו שכביכול, כל המגילה, הכל, זה מין אירוע כזה שמתרחש בארמון המלך, ואנחנו לומדים את המגילה ורואים את המגילה ומבינים מהסוף את ההתחלה, מבינים שמי שמסובב את כל המחזות במגילה, מה שקורה, יש מסובב מלמעלה של כל המאורעות הללו. וזה הקדוש ברוך הוא. אז זה כאילו היה על ידי יין, אבל הכנס יין יצא סוד. כי אנחנו מצווים לשתות יין כדי להראות שאנחנו רואים את הנס גם דרך היין, דרך המשתאות, דרך בלילה ההוא נדדה שנת המלך. מפני שאיך כתוב במשתאות? במשתאות כתוב הפסוק, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. וחוזר הפסוק הזה כמה פעמים. מה זה יבוא המלך והמן? יבוא יוד, המלך היי, והמן וו, היום היי, יוד קי וו קי. מי שמסובב את הכל, יבוא המלך והמן היום, זה בעצם יוד קי וו קי. הקדוש ברוך הוא מסובב את כל המהלכים במגילה. שם השם לא נזכר במגילה, כי הנס היה נס נסתר, אסתר. אסתר מהתורה מניין, אבל מי שמסובב את הכל, זה הקדוש ברוך הוא. ואשר על כן, יש מצווה לשתות יין, נפקא מינה, ליל הסדר ופורים. ליל הסדר, יש מקילים, יש קשה לשתות יין, שותה מיץ ענבים. מיץ ענבים גם טוב שיהיה ליל הסדר. יש כאלה מוזגים קצת יין בתוך המיץ ענבים, זה בשביל ליל הסדר. אבל לפורים, מותר לשתות מיץ ענבים, יש כנס מהעירייה. מי שותה מים ומיץ ענבים, יש כנס מהעירייה 200 שקל. צריך לשתות חיים לשתות יין. בגלל שהנס נעשה ביין, צריך לזכור את הנס. המיץ ענבים איננו מזכיר את הנס. דווקא הנס נעשה בצורה של יין, צורה של משתאות. כאשר המשתה מתחיל מהמשתה של אחשוורוש. משתה אחשוורוש לקח 180 יום, 80 ומעט יום. למה דווקא 80 ומעט יום? מסביר הגאון מווילנה שכתוב בפסוק כמה לשונות של עושר. כתוב בהראותו את עושר כבוד מלכותו, עושר כבוד מלכותו, זה שלוש, עושר כבוד ומלכות, ותפארת יקר גדולתו, תפארת יקר גדולתו. הרי אומר הגאון מווילנה יש כאן שישה אוצרות, והיה מראה להם שישה אוצרות בכל יום, וכמה אוצרות היו לנבוכדנצר. אומר הגאון מווילנה היה לו 1,080 אוצרות, תת טרף אוצרות היו לנבוכדנצר, וזה ניתן אחר כך לקורש כדי שיבנה את בית המקדש. אז עיקר המשתה היה כדי להראות את אושרו לפני הפרטנים, אז הוא היה מראה להם שישה אוצרות ביום. ותיקחו בחשבון 180 יום, 180 כפול 6, זה יוצא בדיוק 1,080. אז אומר הגאון מווילנה, שזה פירוש הפסוק, שנת שלוש למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, וכולי, בראותו את עושר כבוד מלכותו, ותקרא דפק דבר טוב. אותם ימים הראה לפניהם את העושר, היינו שישה אוצרות בכל יום, לכן זה לקח המשתה 180 יום. לכן דרך המשתאות הכל נעשה בצורה של משתאות. ולכן אנחנו עושים משתה. אבל לא די במשתה, אלא אסתר ידעה את הצעתו של המן הרשע, שאמר, הנה עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות המלך. אז המן הרשע הצליח בזכות שעם ישראל היה מפוזר ומפורד בין העמים. אז מה אסתר תקנה כנגד זה? תקנה כנגד זה משלוח מנות. מה עושה משלוח מנות? לך כנוס את כל היהודים. כשכל היהודים מכונסים ביחד, אבל לך נכנוס את כל היהודים, יש 10 יהודים, 11 דעות. גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. מה, הוא שלח לי משלוח מנות? הוא מחשיב אותי? זה מקרב. ולכן תקנה אסתר משלוח מנות. אז יש אומרים שאסתר תקנה משלוח מנות, כדי שיהיה להם צורכי סעודה, צורכי סעודת יום טוב. אבל יש הסבר שהיא תקנה בשביל המטרה, כדי לעשות אחווה בין איש לרעהו. מה נפקא מינה אם המצוות משלוח מנות זה בשביל צורכי סעודה, או מצוות משלוח מנות זה בשביל להרבות אחווה וריאות? מה הדין אם אחד שולח לשני מנות והוא אינו רוצה לקבלם? כתוב ברמה, משלוח מנות יש לשלוח מנות ביום ולא בלילה. ואם שולח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבלם, או מוכן לו, אומר יש לי מספיק, יצא ידי חובה. אומר על זה הפרי חדש, רוצה לומר, אומר המשנה ברורה, רוצה לומר, שאומר הרי אני כאילו התקבלתי, יצא. הפרי חדש חולק על זה ואומר איך יכול להיות? אם אדם לא רוצה לקבל משלוח מנות, אז הוא לא קיבל. אז למה הוא יצא ידי חובת משלוח מנות? איך זה יכול להיות? אומר חתם סופר שהכל תלוי בשאלה הזאת, מהי מטרה של משלוח מנות? אם מטרת משלוח מנות זה כדי שיהיה לו מנות משום צורכי סעודה, או שהמטרה היא כדי להרבות אחווה ושלום ורעות. והנה, אם אנחנו אומרים שהמטרה היא כדי שיהיה לאדם צורכי סעודה, אז אדם אחד כבר יש לו צורכי סעודה. אז אותו השולח שאמרו לו, אל תשלח, לא צריך לי מספיק, לא צריך, מספיק, תודה רבה, לא צריך. נמצא שהוא לא נתן לו שום צורכי סעודה, כי הוא אמר לו, אני לא צריך. אז אולי הביא לו צורכי סעודה. אז הוא לא יצא, כי המצווה לעשות צורכי סעודה, והוא לא גרם שיהיה לו צורכי סעודה, צריך לחפש אנשים אחרים שמעוניינים לקבל. אבל היא המטרה כדי להרבות אחווה ושלום ורעות, אז אם כן, הוא בא על פתח ביתו. מביא לו את המשלחנות, רוצה להביא לו, הוא לא רוצה לקבל, אבל כבר הפיס את דעתו, כבר הוא ראה שהוא מכבד אותו, הוא ראה שהוא הביא לו, אז אם כן הוא ראה שכבר יש כאן אחווה וריאות. אז אומר חתם סופר, שדבר תלוי בשני הטעמים, שהרמה שכותב שאם הוא לא רוצה לקבלם, הוא מוכל יצא ידי חובתו, ובני שעיקר המטרה לא המשלוח מנות בעצמו, העיקר זה יש לו גילוי של אחווה וריאות, אז אם הוא הביא לו, הוא לא רצה לקבל, אבל יש כאן גילוי של אחווה וריאות, לכן הוא יצא ידי חובה. והפרי חדש שחולק על זה, הוא סובר שמטרה היא משום העניין של צורכי סעודה, וסוף סוף אין לו צורכי סעודה. נפקמינה ביניהם יהיה גם בטעם, למה לא מברכים על משלוח מנות? אנחנו בבוקר, כשמברכים ברכת שחיינו, מתכוונים בשחיינו על כל מצוות היום. צריכים לכוון על כל מצוות היום, על משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים, קריאת המגילה, שחיינו של היום, מתכוונים על כל המצוות של היום. אבל למה לא תקנו ברכה, כמו שתקנו על מקרא מגילה, למה לא תקנו ברכה על משלוח מנות? אז שאלו פעם את הרשב"א, למה לא מברכים על צדקה? אז הוא אמר, תלוי באחר. אם האחר, אולי אני לא ירצה לקבל את הצדקה, יהיה לו צדקה מועטת שאני, שאתה נותן להם שקל אחד, לא רוצים. זורקים לך בפנים עד שיתן להם 10 שקלים. אז אולי אני לא ירצה לקבל. שאלו את הרשב"א, למה לא מברכים? אז יש שני טעמים למה לא מברכים. טעם של הרשב"א, בגלל שמצוות עשה ושל בן אדם לחברו, לא מברכים. למה? בגלל שמה הוא לא ירצה לקבל, אולי הוא לא יתרצה חברו, ואז הברכה יהיה ברכה לבטלה. כך שאלו את הרשב"א, למה לא מברכים על מתנות עניים, הלוואה, צדקה? אומר הרשב"א, שאין מברכים על מצווה שאינה תלויה כולה בידי העושה. כי אפשר שלא יתרצה בחברו, ונמצא מעשה מתבטל. אז קשה אבל הרמה כותב שאפילו אם חברו לא רוצה לקבלם, יצא ידי חובתו. ככה הרמה כותב, שאם אדם מביא לחברו משלוח מנות, ועליה לא רוצה לקבל, יצא ידי חובתו. זאת אומרת שפה, זה לא תלוי באחר, אז למה שהוא לא יברך? אז רואים שהרשב"א סובר, כמו הטעם של, של הפרי חדש, כמו שמסביר החתם סופר אותו, בגלל צורכי סעודה, והיה תלוי במקבל, אם המקבל לא רוצה לקבל, לא יצא ידי חובה, והרשב"א שלא מברכים. אז קשה על הרמה, אבל הרמה כתב שנותן לחברו וחברו אינו רוצה לקבלם, יוצא ידי חובתו, כי עיקר המצווה היא בגלל שלהרבות אחווה ורעות. אז למה לא מברכים? אז התשובה, כתוב ברמב"ם עוד כלל שאין מברכים על צדקה כדי שמצווה שבין אדם לחברו. כותב הרמב"ם שרק מצווה בין אדם למקום מברכים, אבל מצווה בין אדם לחברו לא מברכים. אומר הכסף משנה, דקדק רבנו לכתוב, מצווה שבין אדם למקום מברכים, לומר שמצווה שבין אדם לחברו כמו צדקה לא מברכים, ואותו הטעם שירגם משלוח מנות. אז לכן יוצא שמשלוח מנות לא מברכים משתי סיבות. או סיבה שתלוי בחברו, אם חברו לא ירצה לקבל לפי הפרי חדש, ועל הרמה כותב שאפילו אם לא רוצה לקבלם גם יצא ידי חובתו. אז לכן הטעם הוא לא בגלל זה, אלא הטעם הוא בגלל שלא מברכים על מצוות שבין אדם לחברו. לפעמים קורה שאחד שהולך לחברו מנות ושם פתק, אחרי זה בא, וחברו לא בבית, שם פתק. אחרי זה מביא עוד אחד, מביא פתק. אחרי זה מלבנים הפתקים, הילדים לוקחים את הפתקים, הוא לא יודע ממי הוא קיבל את המשלוח מנות. האם אדם יוצא צדקה בעילום שם טובה? כן, מתנות לאביונים בעילום שם טובה?
משובחת.
משלוח מנות בעילום שם. אחד מביא לחברו משלוח מנות, או שמראש הוא לא רוצה שידעו, אז הוא שם את זה בצד ולא יודעים שהוא הביא, או שמניח לי על הדלת והולך, אומר אני רוצה להביא לו, אבל הוא לא יודע ממי, האם יצא ידי חובה או לא. אומר הרב שלמה זלמן אוירבך בספר שהוציאו אחרי פטירתו, הוציאו מדבריו, אז הוא כותב שזה נפקא מינה בין שני הטעמים. אם אתה בגלל שיהיה לאדם צורכי סעודה, אז אם אחד מביא בעילום שם, יש לו צורכי סעודה?
יש.
יש, אז יצא ידי חובה. אבל אם אתה בשביל להרבות אחווה ורעות, אז אחווה ורעות צריכים לדעת. אם כן, אם הרמה כתב שהשולח מנות לחברו והוא לא רוצה לקבלם, יצא ידי חובה, סימן שהטעם הוא לא בגלל צורכי סעודה, אלא הרמה תופס את הטעם בגלל אחווה ורעות. ולכן אם חברו לא רוצה לקבלם, אבל הוא ירבה אחווה ורעות, כי חברו יש לו מספיק, אבל הוא ראה לחברו שהוא חושב עליו, שהוא רציני, שהוא מחשיב אותו, שהוא אוהב אותו, שהוא רוצה להביא לו, אם כן הוא יודע. אז אם כן יוצא שאם חברו, אם חברו לא יודע מי הנותן, אם יש מקרה כזה שאחד מביא לחברו משלוח מנות וחברו לא יודע, אז אומר הרב אוירבך שהוא לא יוצא ידי חובה. עוד נפקא מינה, הוא כותב, האם אפשר, אם אחד מביא לשני משלוח מנות והוא ישן. ישן, למה ישן? שאתה יין ונרדם לשיקרותו. האם הנותן יצא ידי חובת משלוח מנות? בסוף הוא יתעורר ויעשה סעודת פורים, ואז יאכל את זה, אז צורכי סעודה יהיה לו, אבל אולי עד שהוא יתעורר כבר הוא לא ידע מי המשלוח מנות, אז כבר זה כמו משלוח מנות בעילום שם, ואז הוא לא יצא ידי חובתו. אז מסופר על הרב אוירבך שכל פעם שקיבל רבינו משלוח מנות בירר מי הנותן ומי השולח, ולפעמים היה מקבל על דרך חברות שליחויות ושליחים, כי משלוח זה דווקא מצווה, יש אומרים מצווה על ידי שליח, אז הרב אוירבך היה חוקר ודורש מי הוא השולח כדי לקיים את המצווה הזאת של הטעם של הרבות אחווה ורעות. וזה גם נפקא מינה בשאלה שהוא נשאל רבינו שאלה כזאת, ראובן שלח מנות לשמעון, וראובן לא רוצה שידעו שהוא שולח את המנות, מאיזושהי סיבה. אמר ראובן לשמעון, ראה, הנה משלוח המנות של לוי. של לוי. ולוי לא שלח לו משלוח מנות. רק ראובן אמר לשמעון שלוי שלח לו את המשלוח מנות, ולוי לא יודע על מה מדברים. האם מישהו מהם יצא ידי משלוח מנות בדין זכין אדם שלא בפניו? התשובה, עיקר עניין של משלוח מנות, זה העניין של להרבות אחווה ורעות. לוי לא שלח לו. אז אפשר להרבות אחווה ורעות מדין אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, יש דבר כזה? אי אפשר. כי סוף סוף לוי לא שלח לו. אז אין פה גילוי של אחווה וריאות מצד לוי. אחווה וריאות צריך לגלות באמת. אם לוי לא גילה לו אחווה וריאות, לוי לא יצא, וראובן גם לא יצא. כי לגבי ראובן, זה היה משלוח מנות בעילום שם. אז מלא הוא כותב חידוש, שלא הוא יצא ידי משלוח מנות, ולא הוא יצא ידי משלוח מנות, כי נתן את זה בעילום שם. עוד נפקמינה יש, מה דין אם אחד שולח לחברו משלוח מנות, שהוא לא יכול לאכול. למשל, הוא בשרי, והוא שלח לו עוגה חלבית, שהוא לא יכול לאכול אותה. או שחברו חולה סוכר, והוא שלח לו שוקולדים ועוגות ובונבוניירה, והוא לא יכול לאכול. אז הוא מבאס אותו, האם יצא או לא יצא? תלוי בשתי הטעמים שהזכרנו. אם המצווה היא כדי להרבות אחווה וריאות, אז בעצם עובדה שהוא שולח לו, הוא מרבה אחווה וריאות. מה הוא יעשה עם זה? ייתן את זה לבני ביתו, ייתן את זה לחברים, ייתן לשכנים, אבל הוא מראה לו שהוא חושב עליו, הוא לא יודע שהוא בשרי, אז הוא ירבה אחווה וריאות. אבל אם אתה משום צורכי סעודה, אז סוף סוף אין לו צורכי סעודה, כי הוא לא יעשה ידי משלוח מנות. נסיים את העניין בתאריך שנתלה המן. מתי נתלה המן? מתי נתלה המן? אומר רשי במגילה, ורשי כאן שהמן נתלה ביום תזיין בניסן, למוחרת הפסח. וסימנך, וישבות המן ממחורת. איפה כתוב וישבות המן ממחורת? שבני ישראל נכנסו לארץ, בספר יהושע, אז כתוב וישבות המן ממחורת. אומר הרב שמו זלמן אירבך, בספרו של מי מועד, שזה רמז, וישבות המן ממחורת, שהמן נתלה ביום ט"ז. וכל זה למה? למה דווקא התאריך הזה? התאריך הזה הוא תאריך מיוחד של הקרבת העומר. ויש קשר בין המן ומרדכי לבין הקרבת העומר. שכשפגש המן את מרדכי להביא לו את הלבוש ואת הסוס, אז הוא שאל אותו, במה אתם עוסקים? מה אנחנו עוסקים? בהלכות קמיצה. מה זה הלכות קמיצה? מסבירה שהיא דורש בניינו של יום, ו-16 בניסן היה, שהוא יום תנופת העומר. ואז הוא אומר לו, מה אתם עוסקים? עוסקים בעומר? אז אומר לו, כן, שמי שמביא מנחם, קומץ את העומר, אומר לו, קומץ אחד שלכם של העומר, דחה 10,000 עיקר כסף שלי. כך הגמרא שמה בפי המן. שהקמיצת של העומר דחה את כיכר כסף של המן. אז השאלה מה הקשר בין אחד לשני? מה הקשר בין הסעורים של העומר לבין כיכר כסף? ככסף שווה יותר? אז אני הבנתי את זה, הפעם שאמרו חז"ל, למה מביאים עומר? אמרה התורה, למה מביאים עומר? הביאו לפני עומר בפסח, כדי שאברך לכם תבואה שבשדות. מפני מה אמרה תורה, הביאו לפני ביקורים בחג השבועות, שאברך לכם את פירות האילן. כלומר, בעם ישראל יש קשר בין העולם הטבעי לבין העולם הרוחני. שגם העולם הטבעי של החקלאות, חגים נקראים חג האסיף, חג הקציר, ויש קשר בין העומר ובין הביקורים לבין מה שקורה בשדה. שבזכות הבאת העומר בבית המקדש מתברכת תבואה שבשדה. כן, מה היהודי? יהודי שחי בתוך הטבע, הוא רואה בתוך הטבע את האלוקות. בתוך הטבע הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. כל מעשה האדם לא אומר כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא הכל בידי שמיים, אפילו דברים שבטבע. אותו כנ"ל זה גם כן הפירות האילן. פירות האילן גם הם הכל מעניינו של הקדוש ברוך הוא, שבזכות עבד הביקורים שמברך את פירות האילן. אם כן, מה אנחנו למדים מזה? שהיהודי רואה את האלוקות בתוך הטבע. אבל הגויים, המלאק, לא רואה את האלוקות בשם מקום, אשר קרחה בדרך. אומר, הכל מקרה. היה מזייג מאותם כלפי מעלה. אומר, אין הקדוש ברוך הוא. לא ירא אלוקים. לכן אומר המן, הקומץ הזה מנצח את הכיכר כסף שלי. כי אצלו, הכל מתבטא, מתחיל ונגמר את כל אשר קראו. הכל בעולם, הוא סיפר, זה רשתו חלות כל אשר קראו. הכל מקרה. אבל היהודי אומר, אין מקרה בעולם. הכל השגחה מאת השם. מי שמאמין בהשגחה, השגחה עוזרת לו. זה הרעיון שהתחלנו בו בהתחלה, תנית אסתר. לומר לך, דין אסתר אומרת שמי שמפעל הקדוש ברוך הוא, השם אלוקנו, בכל קורנו אליו. עד כאן שוחחנו בנושא של פורים, ועכשיו אנחנו נעבור לנושא של פרשת השבוע. מי שרוצה להוסיף דבר, יוסיף, כן, רבי.